עיקרון למה? ובאמת עבודת החשבון נפש ועבודת הזיכרון או עבודת החשיבה, אני יודעתי מתחלקת או בעצם עובדת בשני מישורים. המישור הראשון שכולם מכירים, היו בעצם בביקורת האישית או הציבורית, למה זה קרה, למה זה ככה, זאת אומרת, אם זה חורבן את המקדש, אם זה הגדרות שהתגלגלו מאז, אם זה המציאות שאנחנו נמצאים היום, וניסיון לתקן, אם אתה תעמוד על השורש, אם תעמוד על הבעייתיות, תוכל לנסות, לנסות בכל אופן לתקן, לעבוד, לפעמים יש דברים ציבוריים, שאנחנו רק יכולים לנסות להתחיל, יש דברים שגדולים עלינו, אבל אנחנו יכולים לכל לפחות להבין, ועל מנת לנסות. תראה, אם אדם לא מודע לזה בכלל, אז הוא לא יכול גם לתקן. זה הדבר הבסיסי שמציאות לצערים, אבל קודם כל תדע שאתה חוטא, תדע שיש בעייתיות במה שאתה עושה, ואז תוכל לתקן את זה, כי אם אדם קצין לא יודע בכלל שהוא חוטא, לא יודע בכלל שהוא שרוי במטה, אלא מה נגיד לך, מה רע היום, הכל טוב? אני חושב כאילו, תמיד מדריך ככה זוגות חילונים, השואלים על הנושא הזה של סבירת הכל. כן, אתה קורבן את המקדש. אוי, מה? למה, מה נמצא, כאילו, מה רע? מה רע? לא רק הם שואלים, גם הם שואלים, מה רע? זאת אומרת, איזו נקודה אולי, זה זמות אחרת, להבין בעצם מה רע בלעדב את המקדש, או מה רע במציאות שאנחנו חיים בה היום, בהיעדר בית המקדש, בהיעדר נביאים וכל זה. זה בעצם קו ראשון, בעצם זה מהלך ראשון של חשבון נפש, או של מחשבה, כל מה יכול שצריכים לעשות בימים האלה. שוב, אם בעובד הפרטי כל אדם ואדם, אם בעובד הציבורי של עם ישראל כולו. תודה נוספת שלי, אני יודע שצריכים גם היא זקוקה למחשבה, לזיכרון, להתייחסות, זה בעצם מה יוצא לנו מהחורבן הזה, אם אפשר לקרוא לזה כך. שכן, אין, אנחנו מאמינים, זה מאמינים שאין חורבן מוחלט, אין חורבן שאין מתקומה עם ישראל, המכות תסלו הם רק איזה קטליזות או מהתעוררות, אנחנו מנסים לעשות. ויש להבין מה, אם אפשר לקרוא לזה, מה הנחמה, וזה שיחות שתשע בעבר, אבל גם שייכים לחשוב, אני חושב, שבכל השלושת השיחות האלה, מהי הנחמה בעצם במציאות שאנחנו חיים בה? שכן, הדברים חייבים לעבוד במקביל, אדם לא יכול תמיד לחשוב רק על הנחמה ואז צריך לחשוב את מה הבעייתיות במציאות, אלא קודם כל מבררים ובודקים וחושבים מה הבעייתיות ואיך אני מתקן, אבל עם כל זה, מה הנחמה? ולמה זה חשוב? כי הרי כמו שפתחתי ואמרתי, הימים של הצער, הימים של החורבן נפש ביהדות, הם ימים מוגבלים. אסור לנו לחיות כל הזמן בהרגשה של צער. עד כדי כך שאפילו במציאות של אדם שעבל על אביו, אמו, וכו' לבין את זה, ודביא 30 יום לבכי, מה זה גמרנו, אחר כך תקום. אדם שימשיך אחר כך הוא חותר. כן, אחר עבודת השם בשמחה, עבודת השם, השמחה או מציאות החיים האמיתית, זה חלק מהחיים, ואסור להימשך עם הצער ו... והעצבות למשך כל החיים. כי צער ועצבות, זאת אומרת, אם מסגר את האדם, לא גורם לו לבנות, לא גורם לו להתרחב, לא גורם לו לחיות. וזה בגלל שזה לא החיים שלנו. לכן גם ברובד הכללי של כל המצרים, זה שלמים, בגלל שצריכים ימים לחשוב, וזה שצריכים ימים להתבונן. אבל שלושת השבועות, מי שנכנס אבי מעטים בשמחה, הרי ימים. יש זמנים מוגדרים, גם עניין של תשובה אפילו, ואני מדבר על זה שנגיע לאלול, שאפילו גם עניין של תשובה, שגם הוא זקוף לאיזו התבוננות פנימית, וגם את הדברים קשורים, שמישהו אמר, מה לעשות איזו? אתם לא עושים את האב, האב, אלול בפתח. זאת אומרת, ההתבוננות הזאת של תשעה באב ושל הימים האלה, היא זה הכנה לקראת התשובה הכללית של... של יום כיפור, שזה מה זה תשובה יותר מתוך שמחה, איזה החגים. אבל ודאי שיש לזה גם מקום. לכן אני צריכה להתבונן גם בעצם מה, איך ההמשכיות שלנו, מה הנחמה בעצם במציאות שאנחנו נמצאים בה כיום, מציאות של החורבן, כדי שוב שגם ממנה נוכל להפיק את ההתמודדות בהמשך הזמן לאחר תשעה באב, ובעצם בצליעה הגדולה, שבעצם בתשעה באב עם כל החורבן הגדול, יש גם את הולדתו, או בעצם את פעמי משיח שיוצאים משם. אנחנו מכירים את מדרש שאומר לגבי משה רבנו, שאחד הדברים שבאים חזק ומנסים להבין את מטרת או העונש שלו, שלא נכנס לארץ ישראל, אז המדרש אומר שאם היה נכנס, בני ישראל לא היו יוצאים לגלות, ולא החורבן וכו'. צריך לשאול שאלה, נו, אז מה רע בזה? מצוין מכורה, זה מה שאנחנו אומרים, אם כל הבעיה היא החורבן, אז מה, אם זה אין חורבן, זה טוב. פה כבר אנחנו מבינים שיש פה איזה מציאות לחורבן, יש פה איזה דבר טוב בחורבן, וכנ"ל אנחנו יודעים לנושא זה של ירידה למצרים, מה המטרה של בכלל ירידה למצרים, מה המשרד הזקוק הזה, קורה איתור וכו'. אנחנו כבר מתחילים להבין שישנם מצבים, או ישנם בעצם גם איזה דברים חיוביים בחורבן. כדי באמת להבין את היסוד הזה, נבין את זה מפרשה מקבילה אצל דוד המלך. דוד המלך פה בא בשמואל, פסוקים באים ומתארים, לאחר שהוא, שמואל ב', לאחר שככה מסתיים, לפני את רוב המלחמות, ואז הוא מעלה את ארון הברית לירושלים ומרגיש דוד שהנה הגיע הזמן כביכול, יש איזו רגיעה, כבר לא דואגים לביטחון הפרטי של עם ישראל מול כל האומות, וצריך כביכול להתחיל לדאוג לב לתנקרה ביטחון או שלום פנימי, ולכן הוא צעד ראשון מעלה את ארון הברית, את ארון הברית לירושלים. בצד שני הוא אומר, לא מספיק ארון, אלא צריך גם לבנות בית. אם הייתי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מצבים מכל עזב, ואומר המלך אל דוד, אל נתן הנביא, דוד בא ובשיח עם נתן הנביא, והוא אומר, תשמע, תראה ברוך השם, אני לא מבצע אותי לכל מה שאנחנו רואים, בואו נבנה, אני עצוב, כל יום שאני רואה את ארון הברית באוהל, ביריות, ואני יושב בבית מבנים, אני עצוב. כן, אנחנו יושבים בבית הרזים, וארון אלוהים יושב בתוך העירייה. ואמר נתן אל המלך, כל השם בלבבך לך את זה, כי השם עימך. מה אתה אומר, מה אתה רוצה לבנות? בא, תבנה, מה, תבנות בית המקדש, הבעיה. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא באותו לילה כבר מתגלה לנתן הנביא, ושולח אותו בזריזות אל דוד, לשנות את מה שהוא אמר לו. תשובה אחרת, כן, והיא בלילה, הוא. ויהי דבר השם מנתן הנביא, ואמר לה שמון להביא דבים, כל אמר השם, אתה תבנה לי בית, לשתים, כי לא ישר תלכו לב. אומרת, קודם כל, פתיחה באיזה מין, תודה, או מין איזה בית ההסכמה, כן, או אמירת תודה, כבר זה הקדוש ברוך הוא שמל, דוד מתחיל לחשוב על בית, על בית המקדש, דבר שבעצם באים באמת חז"ל ואומרים שבכל 300 שנה שנכנסו לארץ לא חשבו על זה, לא שאול חשב, לא שופטים חשבו וכו'. והיה נוח להם, או משום מה הסתדרו עם המשכן ולא בנו בית המקדש, למרות שבעצם לא היה שום איסור על פניו. ואחר כך אבל יש פה איזה סיבה, או יש פה איזה מימוק מזון שלא אתה תבנה, אלא הבן שיוצא ממך יבנה. כן, מי אומר שיפתים את השופטים על עם ישראל ועמי חוצים וכו'. הוא אומר, זרעך אחריך שיוצא ממך ויחנת ממחתו, הוא יבנה בית לשמי וכונן תפיסי עד עולם. ואני לא רואה וכו' וכו'. בעצם בא השם, אומר לנתן, תגיד לו, אתה לא תבנה. למה? לא מופיע. עכשיו, גם בפרשה המקבילה במלאכים, במלאכים יוזיים, מופיע את אותו דו-שיח, כמעט פסוק בסוד דבר. גם שם לא מופיע מהי הסיבה, למה דוד לא יבנה. אלא רק בדו-שיח שיש בין דוד לשלמה בנו, שדבר ממליך אותו וכו', ואומר לו, הנה הקמתי לך בצוואה כביכול, מפני המוות, בוא תראה מה הסרתי לך, מה המטלות שלך, רק פה מופיע הנימוק הזה. זה מעניין. ויאמר דוד, דברי הימים, מאה לב פרק הרבה, ויאמר דוד לשלמה בנו, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוהי, ויהיה עלי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. זה נימוק כמו שאמרתי, לא מופיע בעצם הנבואה של נתן אל דוד. דוד מזכיר את זה פעם ראשונה, זאת אומרת, כותב הרדש, ששאלה באמת יש הרבה מקרים כאלה, שיכול להיות שדוד חשב את זה מעצמו. באמת הנביא נתן לא אמר לו את זה, אבל הוא הרגיש למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה, כי אני באמת ככה כל החיים שיהיה במלחמות וזה לא מתאים. או אפשרות שנייה מביא הרדש, יכול להיות שהוא אמר, רק הפסוק לא, התורה לא, הנביא לא מזכיר את זה. אבל בכל אופן הנה הוא מזכיר לנו פה את הסיבה לדבר. כי דמים לרוב שפכת, כן, ודמים רבים שפכת ארצה לפני. והנה הבן הנולד לך וכולי, יש מנופה והוא יפה. באמת, באים חז"ל ומנסים להבין מה הסיבה, מה רע בזה שדמים רבים שפכת. אז הפשטנים, כן, אם זה הרד"ק, אם זה מצודי דוד, מה הם אומרים? אז שמואל א', ושמואל זה בפרק, שמואל זה פרק ז', המקבילה של זה זה בדברים א', פרק י' ז'. הנימוק הנושא שמגלה בעצם זה בדברים א', פרק כ"ד. זה בדו-שיח של דוד עם בנו שלמה. אז הפשטנים האלה מביאים את ההסבר, פשוט, גם לרוב שפכת, אם שנלחם מלחמות השם, מכל מקום, מנעו מלבנות בית, כמו שמנע מנעליף ברזל על הבית שעושים מהם כלי רפוקה. זה הרי הקושייה הגדולה שמתחבטים בפשטנים, היא, הרי גם ודאי שהמלחמות שעשה דוד, כל המלחמות היו מלחמות קודש. זה הרפיחות האלה, כל הרפיחות, הרי זה למי זה? זה למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, למען... כאילו, מה המניע? קשה לתפוס את זה כבעיה שלילית. אז למה הוא לא בונה? אז הם מסבירים גם המסודות בעצם שבעצם, באמת אין בעיה ברגע הזה. אולי הרד"ק מנסה להסביר שאולי זה גם אדמים של אוריה הכותי, ואולי מתוך כל האומות היו שם גם צדיקים. הוא מנסה למצוא איזה דמים שליליים. אבל הרד"ק אומר שבעצם אין פה שום דבר שלילי, אבל למרות, מכיוון שהתעסקת, מכיוון שיש פה חרב, ולא מתאים חרב על בית המקדש. כמו שהדוגמה, לא שוברים את האבנים בכלי ברזל, כאילו, מה הבעיה? הרי זה טוב, יכול להיות שזה שישבור בכלי ברזל, זה יוצא יותר מדויק, זה יוצא יותר יפה. מה כן, הרי חרב עד הפעם הרגו, עכשיו יכול להיות שזה יצא חרבות נקיים שלא הרגו בהם אף אחד. לא, כלי ברזל לא מנופים, זאת אומרת, גם אין בעיה ספציפית בכלי הזה. ככה מסבירים את הרגע. התנאים במדרש, כמו שאמרתי, רוצים, הם הולכים בכיוון אחר, ומנסים באמת להבין את המניע הזה לא בצד הכלי שלו, אלא בצד החיובי שלו. המדרש בילקוט שמעוני אומר כך, אתה תבנה לי בית, יש פה באמת מהם דייקים פה בפרסה, הוא פה איזו סתירה. כתוב, אתה תבנה לי, השאלה קוראים לזה בסימן שאלה, בפרק ז', בהתחלה כתוב כך, מראי דבר השם, דבר אלוהים אל נתן אמור, לחם אמור דוד, כה אמר השם, לא אתה תבנה לי בית לשבת, וזה כתוב, אתה תבנה לי בית וכולי, יש פה איזה פסוק שקוראים אותו בסימן בתמיה וכולי. שם כתוב אחד כתוב לכאורה, אתה תבנה לי בית, וכתיב, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. כיוון ששמע דוד, אומר המדרש, כן, נתיירה. אמר, הרי נפלתי מלבנות בית המקדש. אני הדברים שעשיתי לכאורה למפרע יוצא שהדברים שעשיתי הדברים לא טובים. כל המלחמות שעשיתי עם כל מה שזה לא טוב. אם בגלל זה נפלתי מלבנות בית המקדש. ילקות שמוני בשמואל בית מלקות נמבי. אמר רבי יהודה בר אלי, ביהודה, בינת המים, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, אל תירא, חייך כי הם לפניי כצבי וכאייל. כל מה שנצחת זה, מבחינתי, כמו שהרגת בעלי חיים. שנאמר, דמים רבים שפכת ארצה, ואין ארצה אלא צבי ואייל, שנאמר, על הארץ תשפכו כמים, אדם שלהם. דבר אחר, חייך הם לפניי כקורבנות. שנאמר שדמים רבים שפכת לפניי. במה משפחת, מה זה לפניי? לפניי זה כל הדמים כאילו זה הוקרבו לפניי כקורבן. ואין לפניי אלא כקורבן, שנאמר ושחטת בן הבקר לפני השם. אם כן, שואל כביכול דוד, אם כן, אמר לו, אם כן, למה אני לא בונה? אם זה דברים חיוביים שעשיתי, אתה מודה כביכול שכל המלחמות וכולי, הכל זה טוב, אז למה אני לא בונה? אמר לו הקדוש ברוך הוא ושובכם, הפנימיות של ההסבר, שאם אתה בונה אותו, הוא קיים ואינו חרב. זה כמו שמוסלמים דוד נכנים ומשה נכנס, לא יוצאים מגלות. לא חרב. אז אומר לו דוד, אם כך יפה, מה רע בזה? יפה, נבנה בית שלא יחרב. זה המשלה של כולנו שלא יחרב, ככה הם צעקו ובחו לפני החורבן, שלא יחרב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע וצפוי לפניי, שהם עתידים לחתור, ואני מפיק חמתי בו ומחריבו והם ניצולים. שכן כתיב, ועולה בציון שפך כאש חמתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מחייך ראוי וחשבת לבנות, אף אחד ששלמה בונה, אני לא קורא את זה על שמך, שאני אומר, מזמור שיר חנוכת הבית לדעתי. אנחנו רואים שיש פה, והקדוש ברוך הוא אומר, ש... למרות שהמציאות לכאורה על פני השטח בעין רגילה כמו שדוד חושב מאומה לבנות בית שלא יחרב זה דבר טוב אבל הקדוש ברוך הוא אומר העניינים איך שאני רואה אותם במבט רחוק לא יתגלגלו כמו שצריך ויחריסו לפניי, יחטאו לפניי ומה לעשות? עונש שאני צריך לתת מה אני אעשה? אומר המדרש וכל העתידים לחשוב, אני מפיק חמתי בו ומחריבו והם ניצולים. נמצאים ברוח של הנושא, אומרים, שלושה היו בקצונה, שרון, ביבי ועוד איזה מישהו. שרון טבע, מי ניצל? המדינה. אז ניצולים והם ניצולים אז באמת צריך להבין מה איך פה הצלה מה זה הדבר הזה ובעצם הקדוש ברוך הוא מפיק חמתו על העצים במקום על עם ישראל ולכאורה גם מה הקשר אם לכאורה מגיע אנשים חטאו אז למה באבנים לא? וכל זה למה שאנחנו רואים שבעצם אינו היה בונה ולכן בעצם בגלל הדבר הזה בית המקדש אסור שיבנה לעד ולעומר, הוא חייב עם אפשרות להחריב אותו. אז אנחנו אומרים, זה לא קשור. לא, זה דבר טוב, זאת אומרת, זה בדיוק העניין. לכן אני מרצה באמת דוד נרגיש. לכן אמרתי לכם שהדק אומר, שיכול להיות דוד נרגיש ככה. דוד נרגיש שזה בגלל שפיכות דמים, הרי בפרשיות לא מופיע למה. ממש זה מה שפתחתי ואמרתי, זה בכל זאת באמת לא עשו לו, זה רק דוד יוגי, זאת אומרת, זה מה שפתחתי, אם קוראים את הפרשיות, כן, מה שהנביא אומר לו, לא מסביר לו למה. אומר לו, אתה לא תבנה, אלא הבן חייך. דוד, כשהוא מדבר עם שלמה, הוא אומר, למה כי דמים רבים? אז אמרתי לכם שאפשר עוד, יכול להיות שהשם אמר לו, רק הוא לא שיתן, יכול להיות שדוד ירגיש. אז לכן פה, כבחוד מסוער, זה שיח בין דוד לקדוש ברוך הוא. דוד אומר מה, בגלל זה דמים? הוא אומר, לא, מה שאתה שפך בזה לפניי. לכן זה גם מדויק בפסוקים, כתוב ככה, זמן לבדק ככה במבחינת לימוד תנ"ך, אז הפסוק אומר ככה, אתם רואים, כן? בהתחלה כתוב, ויהיה עליי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת. אחרי זה כתוב, לא תמנה, בית משני, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. דם לרוב שפכת, אז למה מה שזה לבנייה? דם שפכת לפניי. נכון, אם דוד טוען את זה, אם, אז מה, אם האדם שמיד, אז למה אני לא אבנה את הבית? אז לא, הדמים, זה לא סיבה בגלל שזה מה ששפכת, שפכת לפניי. זה סיבה באמת לא מובן. ואז המדרש בא ואומר, מה הסיבה? סיבה פנימית שבעצם, שכל הפסוקים האלה, זה לא מובן מה רע בדבר הזה, יש פה סיבה פנימית של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שאם אתה בונה, הוא לא נחרב. אז יש באמת להבין, כמו פעם הכל אומרים, מבחינת אישיותו של דוד, למה כמו דוד, כמו משה, אנשים שמעשיהם הם בשלמות, ובעצם אם מה שהם יעשו, לא יחרב. זה יעקב אבינו, דוד מלך ישראל חי וקיים, מה זה הביטוי? אנחנו שרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, מלכות בידי דוד. זאת אומרת, יש דברים שהם נקרים. וגם אם דוד עצמו מת, אז גם אם יעקב עצמו מת, לפי הגמרא אומרת, סתם חנשו וכו', אבל עם ישראל חי, זאת אומרת, שיש ביטויים באבות האומה, וגם דוד רגל רביעי, דוד יסוד המלכות, דברים שהם קיומה מעונתה. ולכן אם אתה היית בונה את בית המקדש, בית המקדש הזה היה נצחי, כי הוא בא מהקיום שלך. זה גם בנושא של מלכות, יש פה בהסבר הקבני, דברים לנושא הזה, למה אם דוד היה בונה, זה היה נצחי. אבל בכל אופן אנחנו רואים שכדי שאולי נצחי, למרות שלכאורה זה נגד הסברה הפשוטה, מה רע? זה כדי שיש לזה מטרה, מטרה בחורבן. אנחנו רואים שההריסה שלו תהיה, שיש לה מטרה מסוים. אז לא יש להבין למה, איך זה פועל ולמה, מה הקשר, אם האנשים חטאו, העונש באבנים הוא בשבילהם. ההסבר לזה, נסביר את זה אולי בכמה רמות, אולי ברמה פשוטה במשל, אדם נותן מתנה לאדם אחר, לילד שלו למשל. אבא קונה מתנה לילד, קודם כל אם אדם בכלל קונה מתנות למישהו אחר, אדם, בדרך כלל אדם הרגיל, שמשקיע קצת וחושב ולא מעביר איזה בונבוניירה שהוא קיבל לבר מצווה השני, רק אוסף אותה במקרה הטוב במעטפה אחרת, או לפעמים שוכחים גם את ההקדשה, אז הוא חושב, מה לקנות? למה? כי הוא רוצה לקנות דבר שמיש. כן, תכנינו בזה שהיום תכנינו שרוצים לקנות דברים וזה, מתגנבים לבית לראות איזה ספר חסר ואיזה זה, כדי לדעת, לא לקנות סתם ספר או סתם דבר שלא, שלא נתנסו. תלמידים של הרב, הסבכים של הרב, נו, בארצים, לרב, נכתנסו, שיעורים מסכת סבכים, אמרו זה בטוח אין לך, זה בטוח אין לך. אדם רוצה לקנות כאילו דבר שישתמש, לא שאני משתמש בזה, אבל זה בטוח אין לי, כן. אבל זה כאילו אדם משקיע מחשבה. למה? כי הוא רוצה לתת לשני עכשיו. הרבה פעמים יותר מזה. יותר מזה, אם הוא ייתן משהו והשני לא ישתמש בזה, אז הוא ייעלב. כי אני קניתי לך משהו, אני מעריך אותך, אם אני באמת השקעתי, אם אני כמו שאמרתי על זה, אבל אני השקעתי, קניתי משהו, כי הבנתי, זה לא רק בגלל שחסר לך, אלא שהדבר הזה יוכל להוסיף לך, ואתה לא משתמש בו. אז יש שתי אפשרויות, לא משתמש. או שהוא אומר, תביא את המתנה חזרה, כמו הסיפור, אם אחד עם אשתו קנה קבר לאשתו. קנה אחרת, הוא לא הביא למתנה. אז הוא אומר, אתה למה לא קנה? זאת אומרת, לא השתמש בראשונה, אני לא נותן לך מתנה. כן? אז קודם כל, יגיד, אני צריך, זאת אומרת, אתה מעליב אותי, אתה לא משתמש, תחזיר חזרה אם זה אפשר, אם זה ילד. הוא אומר, או, אל תיגע בזה. אם זה ילד שאנחנו יכולים לשלוט, אל תשתמש בזה. אם אתה לא רוצה, אל תעשה טובות. תחזיר, שאני אקר אותך, אז לא מאוסר עליך להשתמש בדבר. זה בעצם ברובד הפשוט. ברובד, אם נעלה קצת מדרגה, נראה בעצם שכל כלי, כל כלי יש לו ייעוד. כל כלי יש לו קדושה, הייעוד שלו, בעצם הצורה או השימוש או התכלית שלו, זה בצורה שאליה עשו אותו. ולכן, אם דיברנו ברובד הגשמי של הדברים, יש בוודאי שגם ברובד הרוחני ובתשמיש החשיבות של הדברים יש לו ייעוד. אם אדם מקבל כלי בעל קדושה גבוהה, בעל ערך גם סגולי וגם שימושי בצורה גבוהה, והוא לא משתמש בו כיאות, הוא לא משתמש, הוא מנצל 20%. אז בעצם יש פה איזה בעייתיות בקשר הזה שלו בין הכלי, בין מה שנתנו לו להשתמש לבין האדם, שהוא לא מנצל, ויכול להיות שיש פה גם חילול הקדושה שיש בדבר, נתנו לך כלי קדוש, נתנו לך שזה משהו בעל ערך סגולי או כמו שהזמנו אפילו חומרי גבוה, ואתה לא משתמש, יש פה איזה זלזול. כדי באמת לתקן את הדבר הזה, את הזלזול הזה, את הבעייתיות שמתרחשת פה בדבר הזה, יש להם שתי אופציות, או להחזיר את המתנה, את הכלי הזה, או לשבור את הכלי הזה, לאבד אותו שלא ירפה, או לקחת, כמו שאמרנו, את המשתמש, כי אתה לא מכיר. אתה לא משתמש, נביא משתמש, כי יכול נביא מישהו אחר שמשתמש בזה. תחליף עבודה. כי לפחות שלא יקיטרו. לא יהיה לך את הכלי הזה בבית. לא, זה בדיוק הנקודה. אז למשל, מה שאמרתי, אדם נתן מתנה לאיזה מוסך נגדים שכל היום לאדם נותן איזה מחשב, מחשב בנייד, ככה זה. הוא סתם עוד נמצא בבית הזה. במקרים של חומרים, משהו זה מקסימום והעצבים שלה מי שקנה. זה נגמר בזה. גם אם הוא נמצא בבית, הוא רק אתה מתעצב. אבל ברגע שזה דבר עם חשיבות סגולית וקדושתית, אז פה גם תחילו לקודש. יש לך בבית שיושב לך, זה הרבה שם נורים על ספרים וכל יום, שאנשים, אם אין לך בבית ספרים אין, אבל אם אין אנשים לא מועד הרבה ספרים והוא לא פותח אותם, אז יש כיתרות, אז מה אתה מחזיק אותי? תן למישהו אחר, תראה.
יכול לעסוק,
יאללה כיאללה כיאללה. כן, אנחנו רואים שזה קשור לכמה טוב, גם כסף שיש לבן אדם וכל יום, שאומרים לנו, זאת אומרת, שיש להם תפקיד, כמו שאמרנו, כל דבר יש לו איזה תפקיד גדולי, שיהיה תפקיד לבין אם אנחנו, כמו שנגיע עד מעט, לא נושא שבית המקדש, אז זה בו משהו קדושתי. ואם לא משתמשים בזה, אם לא, אפילו אם לא משתמשים בזה כיאות, כל שכן אם לא משתמשים בזה כמו בכלל, אז יש פה קיטרוק, יש פה איזה חילול הקודש. אז כמו שאמרנו שתי אופציות, או לקחת את הכלי הזה, אל תשתמש בו, לסבור מבחינתך, לסבור אותו, או לקחת אותו לגמרי, מעלים אותו, או לקחת את האדם שמשתמש להחליף, תביא אדם אחר, או תמצאו בעוד שעצם ל... לקחת את המשתמש עצמו. תנה לנו בנמשל בבית המקדש. הקדוש ברוך הוא נתן את בית המקדש, או כנסת ישראל, או מאוד מעט, הרבה רכושים, זה ברובד אפילו המעשי, אבל פה ברובד הקדושתי, לעם ישראל. נתן את בית המקדש לעם ישראל למטרה. יש מטרה בהשראת שכינה בבית המקדש. יש מטרה בקדושה הזאת של בעשרה ניסים, בקדושה, בארון הקודש שנמצא, בכל המציאות הזאת של בית המקדש. כל הקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בזכות בית המקדש, יש פה מטרה. מטרה שהמטרה הכללית והמרכזית שיש זה אור לגויים, שידעו כל בארץ ישראל, ידעו כל העמים. יש לי בית ויש לי שכינה, יש קדושה, יש מקום, יש עם מיוחד. זה המטרה בגדול של בית המקדש. זה שלבים שמגיעים לזה. אם לא מנצלים את זה כך, אם לא משתמשים בבית המקדש, שוב, לא ברמה הפרקטית. כל עוד גם בסוף בית המקדש השני וגם הראשון, עוד המשיכו להקריב קורבנות. וכביכול את התפקידים המעשיים והחומרים מילאו. אבל התפקיד המרכזי, הקדושה שהייתה אמורה לצאת מבית המקדש, כמציון, אם זה תצא תורה, אם זה... וכל הקדושה שאמורה לצאת מבית המקדש לא יצא. עם ישראל התנהג בכל האומות. אם זה בבית המקדש הראשון, אז זה במעשים ממש של מעשים אחרים של שטרות דמים, גילויות וכו'. גם בבית המקדש השני זה ברובד היותר גבוה, שלא התנהגו אחד לשני. אם זה שנאת חינם, ואם זה שוב כל המציאות חיים שהייתה מקולקלת. אולי בגלל התורה, יש כמה הסברים. חשוב, אין את האולוים, אין את התפקיד שאמור לתת לא משתמשים בבית המקדש, בקדושה שיש בו, קיות, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר יש לי שתי דרכים, או שבעצם הכלי יישאר אבל נחליף את עם ישראל, או שהכלי יישבר, לא מגיע לכם, לקחת אותו מכם, לקחת אותו מכם. אז אם הכלי היה אמור להיות לעולמים, אם נחזור לדוד המלך, אם בעצם בית המקדש היה כזה בית שלא יכול להיחרב, שום, לא יכול במצנה מהותית, לא מדברים על האבנים ועל האקסים, כן, מצנה הבנייה שלו, או אם משה מכניס אותם ישראל לארץ ישראל, שזה כניסה כזאת שהיא מכוח משה רבנו, מכוח שלא יכולה להסתתר, לא יכולים לנסות לגלות, היה פה בעיה, בענישה, כי חייב לבוא עונש, חייב למצק פה את החילול השם, את הבעיה בקדושה שלא באה לידי ביטוי בין המשתמק לבין הכלי. ולכן אם אי אפשר להחריב את הכלי, צריך להחריב את המשתמש, להחליף את המשתמש כביכול. ולכן החשבת הגדול בעצם שבא הקדוש ברוך הוא ועושה, והוא נזכר בזה כביכול כבר, והוא מתחיל את זה מדוד המלך, למרות שעל פניו זה לא מובן מה רע בבית כזה, לא, הוא אומר לו תשמע, אני צופם למרחקים, ולכן מראש אני בונה אותו עם אופציה להיחרב, מראש אני מכניס את עם ישראל לארץ ישראל באופציה שיצאו לגלות, כי זה לטובתם, כי זה לטובתם שאני אחלה כבכל פעשי בעץ ואבן ולא בם, כמו שגם היה בם בחורבנות האלה, אבל זה בא מזערי לבחינה שלא כאילו היום של עם ישראל המוחלט, יש בם ויש אפשרות להמתיר, אבל מה שהיה מוחלט זה כבכל בבית המקדש במתנה שמצאתי לה, וזה בעצם היסוד הזה של שני הדברים האלה, של הקשר הזה בין האדם המשתמש לכלי, זה בעצם יסוד שהוא בנוי והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מתאים בהרבה הרבה שלכים, שבעצם השלכים האלה גם קשורים אולי עקיפים למציאות, כי בעצם זה בעצם התיאוריה שהקדוש ברוך הוא איתה ברא גם את עם ישראל, גם את העולם, וגם בעצם את הקשר של עם ישראל עם העולם. דוגמה אחת למשל אנחנו רואים, אני קורא לכמה דוגמאות לראות את היסוד הזה, שהקשר בין הצדיק לעם. ישנו קשר משה רבנו, ובכל דובדו יש כמושה וכחד מכמה זה נילום שם כרגע, שדמויות שבעצם משמשים ככלי לעומת העם, שהם משתמש פה בעצם בביטוי הזה של הצדיק של משה מול העם, יש איזה ביטוי מורכב, מצד אחד הוא כלי, הוא העם צריך להשתמש בו, ללמוד מדרכיו, זה הנביא, זה בא לחנך, בא להורות לעם, בא להדריך אותו, אז העם משתמש. מצד שני, גם הנביא או גם הצדיק משתמש בעם, למה? כי העם צדיק ללא עם, הוא לא צדיק, הוא צריך את העם, צריך את העם של להדריך. וגם פה, לכן גם פה, בעצם את הקשר הזה בין שני דברים, בין המשתמש לכלי עצמו, לדבר שמשתמשים. וכן גם פה ברגע שיש בעייתיות בקשר הזה, יש בעייתיות בין המנהיג, בין הצדיק, בין משה לעם, יש את העגל, יש את המרגלים, יש נפילות במדבר, ויש גם נפילות בכל דור ודור, שהעם לא שומע על המנהיג, העם לא שומע על הצדיק, העם לא שומע על הנביא. שוב, יש פה איזה בעייתיות, אז הפתרון הוא שוב כפול. או לקחת את המשתמשים, לקחת את העם, או לקחת את הכלי. ולכן אנחנו מוצאים את הביטוי בחז"ל שצדיק נספח, הוא נספח בעוון הדור. מה הקשר? מה אם חטאו, אני צריך משה רבנו אומר, מכם אינה מסופך, מה יעזור? מה זה, איך מבינים את המשפט הזה, לכן אינה מסופך, אז מה? מה הקשר, העם חטא עכשיו, אתה אומר, שאני תקח אותי במקומה. אלא רק אם מבינים שהקשר פה הוא קשר מוחלט. שלא רק בתור שהוא כבכל מבטר על, אנחנו מבינים את זה בפשט, שהוא מבטר על האם שלו וכו', והוא שקול כנגד כל עם ישראל, מבטר כנגד עם ישראל. אנחנו מבינים שבעצם גם הוא אמור לשפות, זאת אומרת, יש שם פה שתי אופציות. כי אחרת לא נבין מה, מה זה מועיל. זה שהצדיק נתפס בעוונם. אם הוא לא קשור לעונש הזה, לחטא הזה, אז מה, אז הצדיק נפסר, אז מה? איך זה מחפש? שאנחנו תמיד מבינים את זה ברוב הנפלולי, שבעצם המיטה שלו עושה רושם וכו' וזה... אבל פה אנחנו מבינים עוד, עוד איזה רוב של הסבר. ובעצם במיטה שלו זה חלק מהעונש, או שזה העונש. שהעונש יכול לבוא בעצם משני כיוונים. ההתפרדות של החבילה הזאת ברגע שהיא לא הולכת כמו שצריך, שסמים להגיד יכול לבוא משני כיוונים. או מיטה שלה, כי היא המיטה של המשתמש. אז ברחמים, של הקדוש ברוך הוא, הוא מעדיף להפיל את זה על הבודד, על היחיד, כמו שהוא שקול כנגד, מאשר על כל המוסר. זה הרחמים. וזה ודאי שהצדיק גם מסכים, ששוב, אין לו, אין לו מטרה בכלל לפני עצמו, ולבד הוא לא שווה. לכן מסכים בשביל העם, כי גם כל הוא מרגיש שכל כולו זה, זה בשביל העם. ולכן, במובן המשפט הזה, צדיק מוספס, בעוון, בעוונה. נקודה נוספת, זה הקשר בעצם בין העניים לעשירים. גם פה היה ניתן להבין, זה לא פשוטה, לא גילה, שיש עניים, יש עשירים, שלנו בוכל נותן כסף, ניסיון, תבדילו וכו', כן, לתת היום לעניים, חלק מהכסף שלך, זה מסווה וכו'. אבל, בא הנביא ואומר, אם לא תתנו צדקה, מנכם ובנותיכם יהיו תומים וכולי, יש איזה קשר מה יחובה, לא נתת צדקה, עשיתי מצוות, מה, למה צריכים למות, למה? אלא שוב, הקשר בין הצדיק, בין סליחה, בין העמים, לעשיר, זה לא איזה קשר מקרים שאתה קיבלת כסף ואתה יכול לעשות בו דברים טובים רק. אלא יש קשר, יש פה איזו עסקת חבילה, קדוש ברוך הוא ברא עשירים, ברא עניים, עשר כי לא ירדה לביון, יש מטרה גם לאביונים וגם לעשירים. אנחנו לא, לא, לעתיד לבוא, אבל לכאורה אפס כאילו הרדל, שלא אומר, מתי זה אפס כאילו הרדל? אבל אנחנו לא שואפים שיהיה איזה שוויון בהנהגה או בציבוריות הישראלית, לא. הרווחה ומדיניות הרווחה זה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו. והעניים הם לא רק ניסיון לעשירים, אלא הם חלק בחיים, במציאות הזאת. וגם העשירים הוא ניסיון חלק מהחיים האלה. יש פה חבילה, יש פה עסקת חבילה. יש פה כלי ויש פה משתמש. הקדוש ברוך הוא נתן לך כלים, נתן לך רווחה, שוב זה בבעל. זה יכול להיות גם בחומריות, באושר, זה יכול להיות גם בחוכמה, זה יכול להיות בהמון המון תחומים בקשר בעם ישראל. כן. השאלה שם הגמרא עושה סתירה. ירדל ואפס כי לא ירדל, זאת אומרת, מה שמה? שלא יהיו, שתמיד יהיו אביונים.
באמת יש, בגאולה באמת לא יהיה.
אז יש שאלה, זה לכן אמרת, שאלה מתי זה, מתי הסוף הזה. יש שאלה, לפחות בעולם שאנחנו בא, אנחנו לא יודעים מה המהלכים ואיך ההנהגה תהיה, אבל מראה שבעולם שלנו כרגע, המציאות היא שיש פה איזה הסכם מסוים ויש פה בעצם איזה דור חיים כאלה של עניים מעשירים כדי בהמשך לפרנס פשוט.
זה
בעיה
שלנו,
זה מה שאני אגיד, זה לא להבין כמה אתה אומר, זה לא פשוט, זה לא בכלל.
אה,
אתה לא. אה? אז אני אומר, זה הרעור על הפשוט בדל, זה לא יש לך, יש לך, יש לך, אם אנחנו רוצים להבין, זאת אומרת, יש הרבה מצוות, ולא כל מצוות כתוב שאתה תמות, זאת אומרת, יש פה איזה, זה מדבר את נפס, לא אינך פסילון. אלא פה יש פה איזה מצוות שהיא קשורה בעצם לקיום שלי. למה? מה הקשר? למה דווקא מצוות צדקה? וכל הם אומרים, כי יש פה איזה עסקת חבילה. זה לא עוד מצווה שצריך לקיים כי הקדוש ברוך הוא אמר, אלא יש פה איזה עסקת חבילה, שהכסף הזה כביכול, או הזה שניתן לך, ניתן למטרה מסוימת, תקנו. שישתמשו בו. ואם אין הסתמצות. אתה יכול להיות אפילו בגלל זה, וזה שוב, זה עולה עכשיו, עולה לי ככה, ככה במוחי כרגע, שרואה פעם בגלל זה יסתפצור גם שעניים הולכו ויבקשו. אתה רואים שכל האוגדות האלה, האגודות האלה, להביא לעניים וכו', כי חשוב גם שהוא יבקש, כי צריך שיהיה גם את המשתמש. ולכן בעם ישראל אין את ההתנדות של עניים ומוגבשים וכו', אבל תמיד היה את הקטע של לעזור ובגודות כאלה ש... כי צריך גם את ההשתמשות היומיומית. אבל אם קורה שיש, יש בעייתיות, יש ניתוק, הכלי לא מוכן לעבוד ככלי יותר, השתמשו בו, הוא אמר שאולי זה תקיני, אם אנחנו כבר נגביל את זה, יכול להיות שהמשתמש לא רוצה ליהנות מהעניים, וצריך באמת להבין למה. איך מגיעים למצב שהעני לא רוצה ליהנות מהעשירים? יכול להיות שהעשירים כבר נתנו או מראים כזה שהם מסדרים שאל תבואו לבקש. או מרוב הביצורים והחומות שהם יצרו מול העניים, לא נעים ללכת. וזה גם מציאות שאני לא יבוא לבקש. שאתה גרם פה, שיש פה כזה, ומה בקשר הזה? ובסופו שוב יש לנו שני אנשים שיש שני צדדים שיכולים להיפגע. או הכלי, או הכסף, אדם, או אני. גם בדבר נוסף, כאילו... גם פה שוב, יש תקן שבין העשיר, הוא בעצם הכלי. שקדוש ברוך הוא אמר בזה, אני משתמשי בזה. בין העניים שהם המשתמש. אז ברגע שיש פה פיצוץ בקשר הזה, יש פה בעייתיות, העשיר לא נותן, העני לא הולך בגלל מציאות כזאת. אז צריך פה, החבילה הזאת צריכה שהוא להיפרד. או שהקרוב הוא ייקח את המתנה, ייקח את הכלי שנתת לך, את הכסף, או את האדם עצמו שיש לו את הכסף הזה, או העני מציב. סובלים. רעיון נוסף, דבר נוסף שמובע הרעיון הזה, זה בעצם ביחס בין החוכמה לבין המעשים. המשנה, ואבות אומרת, קצת, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, חוכמתו מסתלקת ממנו. שם גם פה מה הקשר, אדם חכם, כן, כמותו, יודע את כל התורה, מבחינת הגות וכו', אבל לא מקיים שום מצווה. או לא מקיים את המצוות בצורה סדירה. אומרים, אומרים לך המשנה, חוכמתו מסתלקת. למה? מה אתה עושה? אלא שוב, שיש פה את היחס בין החוכמה ובין המעשים. בין הידיעה שלך לבין הלב. בין המוח ללב. בין הפסוק אומר, וידעת היום, והשירות האלה לבביך. תנו להסתפק בה בידיעה בלבד. ידיעה ללא מעשים לא שווה. גם מעשים, גם בידיעה, זה מצוות האמונה. אבל ודאי ודאי שאדם אסור לו להסתפק בה, כי הוא יודע, אני יודע, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא מכיר, אבל לא, תפילו שזה גם לא שייך למעשים. לא, וידעת היום והשיבות האלה, יש קשר הדוק בין החוכמה לבין המעשים. אם אדם מקלקל את הקשר הזה, החוכמה שהוא מרובה למעשים, הוא יודע הרבה, מכיר את הקדוש ברוך הוא בשכלו, אבל לא מקיים. יש לו ניתוק בקשר הזה. שוב זה מעלה קטרוג. שוב זה מעלה חומה. זה מעלה בעייתיות. ומה אתה לומד? אם אתה לא יודע, אדם אומר מה זה. לא יודע, לא מקיים. זה בעיה, אתה תלמד. אבל מי שיודע, ולא מקיים, פה הקטרוג הוא יותר גדול. אז מה למדת? ומה אתה יודע? מה זה עוזר לך? מה זה טוב? מה זה מוסיף? ולכן שוב, אין דרכים. אחד זה, כביכול שהאדם עצמו, המעשים שלו כביכול, התנתקו, קחו לו את המעשים בעצם ועולם ימות, ופה בחסד השם אומר, החוכמה שלך מסתלקת, הידיעות שלך מסתלקות, פתאום תתבלבל, פתאום... וזה שוב, אני אומר, אנחנו רואים ככה את הבסיס, את היסוד הזה בעצם, שהחורבן, בעצם המציאות הזאת של השבר, המציאות הזאת של החיסרון, ודאי שלעצמה דבר בעייתי, וזה כמו שפתחתי ואמרתי ביסוד הראשון, ועליה אנחנו צריכים לדאוג ולבכות ולברר למה זה קרה? אסור לקפוץ את זה הראשון. קודם כל, צריך להבין, אדם קיבל מכה, כן? כואב לו. כואב לו, הוא מצטער. הוא מצטער ומברר. ואז ברגע שכואב לו, ברגע שהוא מצטער, הוא מנסה לברר למה. אחרי זה, הרובד, אחרי שהוא קלה והבין, יכול לברר עוד שאלה. מה רמת, מה הייתה עוצמת המכה? מה בדיוק? רצו לי ומוז לי בה, בזה שנתנו לי אולי סתירה אחת ולא שתי סתירות. מה התועלת? מה הנחמה שבה, שבשבר שאני נמצא פה כרגע? אז הרובד הראשון זה בעצם על מה זה בא. זה למפרע. וזה הרבה פעמים אנשים נתקעים. על הרובד השני זה מה הלאה. איך אני נבנה? איך אני יוצא? וזה גם, זה ברור שזה, אנחנו נגיע לזה אם אנחנו נברר בעצם מה הנחמה או מה המציאות שנמצא במה, איך אני יכול לפרש אותה ואיך אני יכול ללמוד אותה לטובה. איך אני יכול להתחזק מהשבר. אנחנו עם ישראל לומד בדברים האלה, בחיבורים האלה שבין השבר לגאולה. משהו זה מאופיין ואולם מתחיל ככה בדברי חז"ל בתשעה באב. אנשים האלה שהם נקורות ומסעדות וכו', יש להם על מי לסמוך. למה? כי ביום הזה מהחצות נולד המשיח. בצער יוצא, שיש גם את הנחמה. בצער יש את הנחמה. אבל מצד שני, כן, לא נשאר בזה, ואז אדם לא יחשוב מה, למה הוא קיבל את המכה. לכן אני אומר, המחשבות שלנו והחשבון נפש שאנחנו באים בימים האלה, אתם צריכים להיות באופן הכפול. על העבר ולעתיד, כמו שאמרנו, בעצם במחשבות, איך אני יוצא, איך אני מבין שיש לי פה נחמה, יש לי פה גם במציאות הקשה שאני נמצא בה, יש בה נחמה שיכולה לרומם אותי לרמה מעל. וזה בעצם, שוב, גם לימים שאנחנו נמצאים, הימים האלה, אנחנו רואים את כל המעשים שמסביבנו, שצריך לראות את זה כבר עכשיו, ודאי שצריך להבין גם שלא יהיה בעזרת השם, למה בכלל הקדוש ברוך הוא ימיד אותנו בניסיון הזה, שוודאי שצריך כבר, אני חושב, מעכשיו לנסות לברר בבעיה הזאת. אבל שוב, איך אנחנו, ואני אומר, גם את זה אנחנו יכולים לראות פה את ההתלכדות של העם, את המוטיבציה של העם, את הכוחות האלה שהעם שואל מהמציאות שהוא נמצא בה עכשיו. מהחורבן, אנשים נהיים חזקים, אנשים מתחזקים. כמו שאמרנו, נשמע ככה בבדירות שם, דיבר שם מגוש קטיף, איך? אז האנשים שם שעומדים במציאות, במציונות, שאני אומר, אני הקטן אומר, אני לא חושב שאני יודע שעומד בזה. שאתה מאמין עליך שכל הכסף וכל מה שעשית, לא, עד שעדה ואחר כך הכל הולך לתמיות. ניסיונות אדירים. מצד שני, אנשים חוזקים, אנשים, כל הקטעים, ושוב, אנחנו לא נשפוט וזה אפילו הפוך, אנחנו נבין כל אנשים שיקחו וילכו, אבל מצד שני אומר שמה שאנשים מחוזקים ואנשים, כמובן אנשים באים מחזקים אותם גם בחוץ, אבל אנשים מחוזקים ופתוחים באמונה שלמה במציאות שהם חיים בה. וזה כבר מאשר מהחורבן, מהמציאות הזאת שמאיים על כל רגע מתחזקים. וכמובן גם אני אומר, גם אנחנו כשירו, אנחנו כישיבה, צריכים באמת לראות את ההתחזקות ואת הציבות ואת הנחמה בעצם במשברים האלה שאנחנו נמצאים בהם.